בטח יצא לכם להיות בסיטואציה הזאת. אתם מדברים עם מישהו על חופשה בקרטים, או על אוכל סיני, או על זה שאתם חושבים לקנות אופניים חדשים. ואז 5 דקות אחרי זה אתם נכנסים לבדוק מה קורה בפיד שלכם, או אם קרה משהו בחדשות, ורגע, מה פתאום יש לי מודעה על חופשה בקרטים וקופון למשלוח ממסעדה סינית?
בקיצור, זו אחת השאלות הקיומיות של זמננו. האם הטלפון שלנו מאזין לשיחות שלנו? זו השאלה שהצגנו די בתמימות ללירז מרגלית. התשובה שלה הייתה חד משמעית.
כן. התשובה היא כן. זה התחיל הרי בניסוי שאנשים סגרו את הטלפון, דיברו על איזה שהם אזור שהם רוצים ללכת אליו, ואז הופיע להם פרסומות, ואז היה המון בז והפריחו את זה. ושוב, לפני משהו כמו 30 שנה, עשו בצורה מבוקרת הניסוי הזה, והתשובה היא כן.
מי עשה את הניסוי הזה?
אני לא יכולה להגיד.
רגע, כי תמיד, כי בדרך כלל מדברים על זה בתור איזשהו אגדה אורבנית, שוואו, דיברתי על פיצה ואיך זה קיבלתי קופון לפיצה עכשיו בפייסבוק, ואת אומרת שלא במקרה?
ולא במקרה, כי כן, גם כשהפלאפון סגור, אז בעצם יש סנסורים שיכולים לבוא ולנטר מילים מסוימות, זה לא שהם באים ועושים NLP, ניתוח טקסט על כל השיחה, אבל יש מילים מסוימות כמו מילות קוד כאלה שהן כן נקלטות, ועל סמך המילים האלה אפשר לבוא ולהציע.
ואז אם נגיד אופניים, אז נקבל הצעות למודעות לאופניים?
כן.
היי, אני קרן צוריאל.
ואני אורי פסובסקי. ואתם מאזינים לכמוסה. השבוע יש לנו הצצה מאחורי הקלעים לכל התובנות שאפשר להוציא עלינו כשאנחנו גולשים בטלפון או במחשב שלנו, ולתעשייה שמנסה לקחת את התובנות האלה ולהשפיע על ההתנהגות שלנו, על מה שנקנה, איך נצביע, איך נרגיש לגבי עצמנו. מנסה ומצליחה.
מי שמדריכה אותנו בסיור הזה, שמכירה את העולם הזה היטב מבפנים, היא לירז מרגלית.
שמי לירז מרגלית, אני פסיכולוגית, בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה, אני מתמחה בקבלת החלטות, בקוגניציה. 5 שנים האחרונות מה שאני עושה זה בעצם ליישם תיאוריות מתחום הנוירופסיכולוגיה, כלכלה התנהגותית וקוגניציה, כדי להבין איך אנשים מתנהגים, מקבלים החלטות, מרגישים בעולם הדיגיטלי.
איך התגלגלת לתחום הזה?
וואו, זה סיפור מעניין, אני בכלל באתי מהצבא. אני הייתי 5 שנים במקום שנקרא מרכז דדו, בזמן שעשיתי את הדוקטורט שלי. אז אני ככה התחלתי את הדוקטורט, ואז ראיתי שהם מחפשים שם אנשים מתחומים שונים. זה היה, יש איזה מין בדיחה ביני ובין בעלי, שהוא לא מבין מי צריך פסיכולוגים בכלל. ואז הוא מראה לי איזושהי מודעה שכתוב שם שהצבא מחפש דוקטורנטים מתחום פילוסופיה, היסטוריה, כלכלה, אבל לא פסיכולוגיה. נורא הרגיז אותי, אז אני התקשרתי לצעוק עליהם, ואז אמרו, טוב, טוב, רק תשתקי. תשלחי קורות חיים, ואז התגלגלנו, וזה היה מכון מחקר שהייתי אזרחית עובדת צהל, שבעצם עבדנו עם המתכל, עם בעצם גורמים בכירים בצהל, כדי לעזור להם לקבל החלטות, כל אחד מהפרספקטיבה שלו. ואז ככה שסיימתי וקיבלתי דוקטורט, הייתי בסוג של צומת, כדי להבין מה אני עושה הלאה, ואז ראיתי את המודעה בקליקטל, שבעצם הם חיפשו מישהו, שראיתי שאני עונה ככה על כל הקריטריונים. אמרתי, טוב, ננסה. ובאמת ככה התגלגלתי והתאהבתי.
מתגלגלים ממודעה למודעה?
לגמרי.
ובקליקטל מה את עושה?
אז בקליקטל אני מה שנקרא ווב פסיכולוגיסט, בתרגום חופשי הפסיכולוגית של האינטרנט, ומה שאני עושה, אני ראש תחום מחקר התנהגותי, שזה אומר שרק 2 מילים על קליקטל כדי להבין מה אנחנו עושים. קליקטל מתעסקת בביזנס שנקרא Experience Analytics, שאחת שגולש, אחת שאתם נכנסים לאתר, אני יכולה לבוא ולראות מה עשיתם, איפה הייתם, איך גללתם, האם היססתם לרגע לפני שלחצתם על איזשהו כפתור, ואם אתם חושבים על זה, אנחנו עובדים עם ברנדים שיש להם משהו כמו מיליון יוזרס, מיליון משתמשים בחודש. אנחנו עובדים בעיקר בארצות הברית, באירופה, עם נייקי ודה נורת' פייס ווולמארט ודיסני ואדידס. ותפקידי בכוח זה לנסות להבין למה אנשים מתנהגים כמו שהם משתמשים. כלומר, קליקטל נותנת לנו איזשהו אוברוויו על איפה אנשים היו, מה הם לחצו, כמה אנשים קנו מוצר מסוים, ומה שאני עושה זה לנסות להבין את תהליכי קבלת החלטות, המודעים, אבל בעיקר הלא מודעים, מה המוטיבציה לקנייה, אבל לא רק באתרי e-commerce, למה בן אדם קרא מאמר אחר, למה הוא הסתכל על וידאו, ואפילו שאנחנו מדברים על פייננס, איך להציג את התוכניות של משכנתה, של אינשורנס, איך להתאים את המסר לקהל מסוים.
אז מה אפשר ללמוד עלינו מתנות העכבר שלנו, מהסקולינג? בואי תני לנו כמה דוגמאות יותר קונקרטיות.
אני אתן. אז קודם כל, מה שאפשר ללמוד, וזה איזשהו מסר שנורא חשוב להעביר, שהמוח שלנו לא מתפתח בקצב של הטכנולוגיה. מה זה אומר? במילים פשוטות, הטכנולוגיה התפתחה בקצב מטורף. המוח שלנו נשאר הרבה מאחורה, ואז במפגש הזה, באינטראקציה, בין המוח שלנו, שהוא איזשהו שריד אבולוציוני מדהים, אבל הוא עוד לא שם, ובין הטכנולוגיה, יש המון קלשים שאנחנו לא מבינים אותם, ועד שלא נבין אותם, אנחנו לא באמת נוכל ליצור את הבאזוורד שנקרא היום חוויית משתמש. אז דוגמאות. למשל, אנחנו יודעים שאחד מהצרכים הכי בסיסיים שלנו כבני אדם, זה הצורך בשליטה. כלומר, מה שהמוח עושה, אם אני חייבת להגדיר אותו, בהגדרה מאוד רחבה, זה צריך לייצר איזושהי שליטה ומודעות בחוויה. ואז אנחנו לוקחים עולם שהוא כאוטי לחלוטין, ומנסים לראות איך הוא עובד. עכשיו, לפני משהו כמו 3 חודשים, אחד הלקוחות הגדולים, בעצם של החדשות, אתר חדשות מאוד גדול בינלאומי, ביקש ממני לעזור לנתח את ההתנהגות של האנשים על האתר שלו, ומה שהם ניסו לעשות, הם ניסו לקדם סרטי וידאו, סרטוני וידאו שהתלוו לאיזושהי כתבה חדשותית. עכשיו, כדי לקדם אותם, אחת שבן אדם נכנס לאתר, התחיל הוידאו לפעול, בלי שבן אדם היה צריך ללחוץ עליו, ואני מסתכלת על האנשים, מסתכלת על בן אדם אחד, שני, שלישי, ואני רואה שמיד, ברגע שמתחיל הוידאו, הם לוחצים על הסטופ, הם מפסיקים את הוידאו. ואז אני מבינה שבעצם מה קורה פה, כלומר, הבן אדם נכנס, ציפה למשהו, הוא ציפה לבוא ולקרוא כתבה, החוויה בעצם סתרה את הציפיות שלו, וכדי להחזיר לעצמו את השליטה, ולהחזיר את העולם למה שהוא מכיר, הוא מיד עצר את הוידאו. אבל אחת שעצרנו את הוידאו, פועל עוד מנגנון, מנגנון של רציונליזציה, כלומר, אנחנו לא מודעים ללמה עשינו את זה, אבל אנחנו רואים, טוב, עצרנו את הוידאו, כנראה הוא לא מספיק מעניין, והם יוצרים מהאתר, ואז קורה אפקט הפוך, כלומר, במקום שזה יקדם אנשים לקרוא את הוידאו, זה רק גורם לאנשים לא לקרוא אותו בכלל, ובעצם החוויה שנשארה היא חוויה מאוד מאוד שלילית, ואז אנחנו רואים שיש פחות ופחות משתמשים באתר, וכשהמלצנו להם להפסיק עם הוידאו הזה, ולתת לאנשים בחזרה את תחושת השליטה, אז אנחנו ראינו שיפור משמעותי. אז בגלל זה אני אומר, תמיד צריך לקחת בחשבון איך הבן אדם חושב, את הצרכים הכי בסיסיים שלו.
יש משהו אחד שעולה ממה שאת מתארת, שאולי אנשים לא מודעים עליו, שעוקבים אחרי כל דבר שאתה עושה כשאתה נכנס לאתר,
כל דבר.
כל פעולה קטנה שלך.
אין לך מושג, באיזה מידה, כל פעולה של, אפילו ברמה של באיזה מהירות הקלדת, זה אומר לי עליך משהו, האם מחקת? אז זה אומר לי כמה אתה ססן, או כמה אתה רגע חסר ודאות, וכמה אני צריכה לבוא ולהקנות לך ביטחון, אולי לגבי הפורם הזה שעכשיו אתה רוצה למלא. או האם הלכת קדימה ואחורה לכל הכיוונים, אז זה מראה לי שאתה מבולבל, ורגע אני צריכה אולי לעזור לך ולסייע לך במשהו, או שאתה חסר עניין, הגעת ומיד יצאת. אז כל מה שנקרא behavioral analytics, כל האינטראקציה שלך עם האתר, עוד בלי שדיברת, ובלי שפתחת פה, ובלי שהקלדת, כבר נותן לי המון מידע עליך.
אז עד עכשיו דיברת על ניסיון להבין אנשים, אבל יש גם את הצעד אחד הלאה של להשפיע עליהם.
נכון, נכון. ובאמת היום הבאזוורד הכי גדולה בשנים האחרונות היא פרסונליזיישן. מה זה אומר? פרסונליזציה, היכולת להבין קודם כל שיש לנו שני מספר סוגי משתמשים. אני לא יכולה לבוא ולדבר למכנה המשותף הרחב ביותר, כי זה לא עובד. ואז יש מספר סוגי משתמשים, אני צריכה לבוא ולהתאים לכל אחד את החוויות שלו. עכשיו, מה הבעיה בכלל בכל התחום הזה? הבעיה היא שהיום בעצם דאטה סיינטיסט זה תפקיד הכי מבוקש. מה שהם עושים, לוקחים המון המון נתונים. הרי יש לי את הלייקים שלכם, ואת כמה פעמים הייתם באתר, ומה לחצתם. אז הם לוקחים את כל הנתונים האלה, שמים אותם באיזושהי משוואה, באיזשהו אלגוריתם, ומנסים לראות מה יוצא. ואז עד היום, התפתחו שתי דרכים לפרסונליזציה, ששתיהן לא במיוחד מוצלחות. הדרך הראשונה היא מה שנקרא item approach, זה אומר שאם אני קניתי תפוח ובננה, אז האלגוריתם אומר, אוקיי, שניהם טעימים בטעם מתוק, שניהם לא צריך שום דבר כדי לאכול אותם, ושניהם באותו מחיר, אז הדבר הבא שאני אציע לך יהיה בננה. או ה-user user approach, שזה באמת אם אתם חושבים על נטפליקס, מה זה אומר? זה אומר שאם אני ראיתי את הסרט אישה יפה וריקוד מושחת, ונגיד יש עוד מישהו שראה את אותם סרטים, אז נניח שהסרט הבא שאני רואה יהיה גוסט, אז הוא יציע לבן אדם השני את הסרט גוסט. כלומר, מנסים לבוא ועל סמך העדפות שלנו לסווג אותנו לקבוצות. מה הבעיה? הבעיה היא שהם לא לוקחים בחשבון דבר פסיכולוגי מאוד מאוד בסיסי. שזה אומר שההתנהגות שלנו בעבר לא בהכרח מנבט את ההתנהגות שלי בעתיד. מה שקניתי בעבר, אם הלכתי וקניתי נעל, אז אני מוצפת בפרסומות לנעליים, אבל זה לא נכון, כבר קניתי נעל, תעזבו אותי 3 חודשים מנעליים. או שהלכתי כבר הייתי בטיול באיטליה, תפסיקו לשלוח לי פרסומות לאיטליה. זה אנחנו עוד לא שם עם כל הטכנולוגיה. והסיבה היחידה שאנחנו לא שם, אני מקווה, ואני מקווה לא להישמע יומרנית, אבל זאת הסיבה שאני בתחום, כי אנחנו צריכים להבין את הפסיכולוגיה של המשתמשים. אנחנו צריכים להבין איך הם מקבלים החלטות. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את המיינדסט שלהם ברגע נתון, שזה אחד הפרויקטים הכי גדולים שאני עובדת עליהם. כלומר, מה זה ברגע נתון? אני יכולה לבוא ולראות האם אתם גול אוריינטד, האם עכשיו אתם באתם ואתם צריכים להגיע לחתונה וחסר לכם עניבה ואתם רק רוצים את העניבה ולצאת, ואז אני לא אמורה להציף אתכם בכל מיני פרסומות, כי זה רק ירגיז אתכם. מצד שני, אני יכולה לבוא ולראות שעכשיו אתם אסוציאטיביים. איך אני יודעת שאתם אסוציאטיביים? אני אגלה לכם פה את כל הסודות. אתם הולכים למשל מקטגוריה של תיקים לבגדי תינוקות, ואז לקטגוריה אחרת לגמרי, אני יכולה לבוא ולראות את זה. אני יכולה לראות כמה אתם רגישים לכל מיני דברים שאני מציעה לכם. אתם אקספלורינג. אני יכולה לראות שאתם ממש, מה שנקרא בשפה המקצועית, touch the merchandise. כלומר, מסתכלים על בגד, מסובבים אותו מכל הכיוונים, ממש מלטפים אותו עם האחבר או עם האצבע, מסתכלים על צבע, צבעים שונים, גדלים שונים, ואז אני יודעת שאתם במוד של browsing או של window shopper. זה הזמן שבו אם אני מצליחה לתפוס אתכם, אז גם אם אתם לא goal oriented, וגם אם אפילו לא באתם בכוונה לקנות, יש לכם את הפוטנציאל קנייה הכי גדול שיש, וזה בדיוק הזמן שאני צריכה לבוא ולהתאים לכם את המסר. אז לשאלתך, אז ככה אנחנו מתאימים מסרים.
כל הדברים שאנחנו עושים, תיארת קודם את ההיסוס עם האחבר, את הקפיצה ממקום למקום, כל דבר כזה מלמד אותך משהו על הצרכן, נכון?
נכון.
זה מין קטלוג כזה.
זה כן, זה טרקינג. בעצם כל דבר זה נשמר, וזה לא רק נשמר עכשיו, זה נשמר בהיסטוריה. כלומר, יש סוג של, תדמיינו איזשהו פייל, שכל דבר שאתם עושים מתווסף, ויכול להיות שיש לי השערה והיא לא נכונה. ואז אני ממשיכה לעקוב, וכל דבר נוסף, ואנשים גם חברות, זה לא סוד, מחליפות מידע ביניהן. אז כן, על כל אחד יש המון המון מידע, והרי היה את כל הסיפור הזה עם פייסבוק, שאנשים נורא הזדעזעו, שפייסבוק עושה לנו ניסויים על הפיד. זה היה לפני 2 שנים, והם עשו דבר נורא נורא חכם. יש להם חבורה של חוקרים, שזה המחלקה הכי הכי סודית בפייסבוק, מדובר על חוקרים מהמעלה הראשונה, מהאוניברסיטאות, ואז מה שהם באו ועשו, הראו לחלק מהאנשים פוסטים עצובים, ולחלק מהאנשים פוסטים שמחים. עכשיו, הם רצו לראות אם יש לזה השפעה על המצב רוח, אם מצליחים בעצם לעורר רגש חיובי ורגש שלילי, והם הצליחו. ואז ברגע שהם הצליחו לעורר רגש שלילי, אנחנו יודעים שרגש שלילי מקושר ליותר קניות, בעיקר אצל נשים. ואז בדיוק זה הזמן
כי לבוא... כי מרגישות לא טוב לגבי עצמם?
כן. ואז זה בדיוק הזמן לבוא ולתת להם את כל הפרסומות, כדי לעורר אותם לקנות דברים שהם לא צריכים, רק כדי לגרום לעצמם להרגיש יותר טוב, ואיכשהו זה דלף החוצה והייתה מאומה ענקית, אבל הם לא הפסיקו לעשות את זה. וכל דבר שעושים, חייבים לבוא ולשאול את עצמנו, האם זה מניפולציה או לא, וקחו בחשבון שכן.
אמרת משהו שהוא לא סוד, אבל לא בטוח שאנשים מודעים אליו. החברות מחליפות נתונים אחת עם השנייה עלינו?
ברור. איזה שאלה. זה הדבר הכי נסחר בעצם אצל חברות הטכנולוגיה. נניח שיש לי נתונים על משתמש מסוים, אני לא אומרת שיש לי, כי ספציפית אנחנו לא שומרים נתונים על משתמשים, אבל נניח שבעצם חברה הצליחה לראות מה קנית, איפה היית, גוגל אנליטיקס, אדובי, יש להם את הנתונים האלה, חברה אחרת יודעת כמה מחשבים יש בבית ומי משתמש, ובאמצעות המייל אני יודעת אם אתה גבר או אישה, אם אני מחליפה איתך נתונים, אז יש לי פרופיל הרבה יותר מהימן, הרבה יותר מדויק, ואז בעצם אני יכולה לדעת הרבה יותר דברים עליך. כמובן.
החברות האלה מתחרות אחת של השנייה, לא? ככה חשוב.
נכון, אבל מסתבר שאם אנחנו אפילו מדברים על תורת המשחקים, אז אם אני אבוא וישתף איתך, אני ארוויח הרבה יותר, ואתה תרוויח הרבה יותר. כי כל אחד בעצם ינסה לעשות פרסומת בתחום אחר, אז אתה בסוף תקנה את הכל. כי מסתבר שאנשים, מה שקורה בעולם הדיגיטלי, ועשו על זה המון מחקרים, מה שנקרא, לא מה שאתם מכירים כארנק דיגיטלי, אבל בתפיסה שלנו, הכסף באינטרנט, אחת שהרי אמזון באו עם הפטנט של ה-One Click Purchase, אני אפילו לא רואה את הכסף. כלומר, ושם יש לי איזה מצבור בלתי נדלה של מזומנים, ואני, מה שעשיתי זה לחצתי. עכשיו, דיברנו קודם על המוח, שהוא עוד לא הבין מה קורה בטכנולוגיה. מבחינתו, אם הוא לא רואה את הכסף מזומן לקופאית בקופה, הכסף עוד שם. הכסף לא הלך לשום מקום, אבל מה שכן, יש לי חוויה נהדרת. עוד מעט אמורה להגיע לי חבילה בדואר, ואז אנחנו בעצם מבחינתנו קונים המון המון המון, מאז שהדיגיטל נכנס לחיינו, הקניות בעצם, האחוז הקניות של כל בן אדם ממוצע זה פי 40.
אוקיי, דיברת, בינתיים דיברנו על מותגים ולקוחות ועל נעליים וחופשה באיטליה ושמלות. באותה מידה אנחנו יכולים לדבר לא על מותגים אלא על מפלגות ולא על לקוחות אלא על מצביעים.
נכון, לגמרי. ואנחנו יודעים שהיום באמצעות האינטרנט, בעיקר באמצעות הרשתות החברתיות, אפשר לדעת המון 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 דברים אליכם. The window to the soul, זה כלומר סוג של חלון למי אתם. ועכשיו תבואו ותגידו לי, אני מניחה, אוקיי, אבל הפייסבוק הוא לא אמיתי, אני עושה תמיד הצגה עצמית, כלומר זה לא מי שאני באמת, הרי אנחנו תמיד נותנים את הפוסטים שאנחנו מחייכים בהם, ואנחנו תמיד הכי מגניבים ולבושים הכי יפה, אז כן, מסתבר שלמרות כל זה ואנחנו יודעים את כל זה, עדיין אנחנו יכולים לדעת עליכם המון מהפייסבוק ברמה של מי אתם, מה תכונות האישיות, האם אתם בעלי נטייה לדיכאון, אפילו האם יש סיכוי שאתם עומדים להתאבד בקרוב.
תהי לנו דוגמה איך יודעים את זה.
אוקיי.
ממה?
אז זה נורא חשוב להבין שהמחקר בשנים האחרונות בפסיכולוגיה הבין דבר נורא חשוב לגבי האנשים. הבין שיש פער מאוד גדול בין מה שאתם אומרים לי לבין מה שאתם באמת מרגישים. וזה לא כי כולם שקרנים, ממש לא, כי אין לנו שום מושג מי אנחנו, מה אנחנו רוצים, אנחנו, אין לנו מושג על עצמנו. אז מסתבר שהדרך לבוא ולדעת הכי הרבה נתונים עליכם, זה באינדירקט, בדרך הלא ישירה, כשאתם לא חושבים שאנחנו אוספים עליכם נתונים, כי אז זה בעצם זהב, זה בדיוק נותן לנו את מי שאתם. אז למשל, אחד הדברים שנמצא בצורה מובהקת, זה המילים שבהם אתם עושים שימוש. אז אנחנו יודעים שיש את אחת התיאוריות הכי נחקרות בתחום האישיות, היא נקראת הביג פייב, חמשת הגדולות, היא מגדירה לי חמישה ממדי אישיות. אז למשל, אחד הממדים הכי מהותיים זה מוחצן מופנם. מסתבר שכל בן אדם אני יכולה להגדיר אותו על מוחצן מופנם, וזה בעצם מה שהכי יבדיל בין אנשים. עכשיו, אנשים שהם מוחצנים, ישתמשו ביותר מילים כמו וואו, מגניב, איזה יופי, ישימו הרבה יותר אימוג'י. אנשים שהם מופנמים בעצם יראו הרבה יותר ספק בתשובות שלהם, יעשו הרבה יותר שלוש נקודות. פחות ישתמשו באימוג'י, יהיו יותר מה שנקרא, יש משתמשים אקטיביים בפייסבוק ומשתמשים פסיביים. אקטיביים זה אנשים שגם מגיבים על כל דבר, פסיביים זה אנשים שיותר אוהבים לצפות מאחורי הקלעים. אז הנה דרך אחת, דרך נוספת, אנחנו יודעים שאנשים שהם יותר נטייה לנוירוטיות, זה אנשים שהם יותר גם יגלו תלותיות, כלומר איך אני יכולה לראות תלותיות בפייסבוק? הבן אדם שעושה לייקים על כל דבר בלי להסתכל, כי הוא מקווה שיעשו לו בחזרה. דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות זה בכמה קבוצות אתם חברים. אנשים שהם מוחצנים הם חברים תמיד ביותר קבוצות, הם אקטיביים יותר, הם גם ישנו את תמונת הפרופיל שלהם הרבה יותר. כלומר, בכל הנתונים האלה שאתם אפילו לא חושבים שמישהו מסתכל עליכם, אפשר לדעת עליכם המון. אפילו בנתונים שאתם בוחרים בכוונה לא לחשוף, אם מישהו בכוונה בחר לא לחשוף שהוא נשוי או במערכת יחסים, זה גם אומר עליו הרבה.
אז חברי את זה לפוליטיקה.
אז נחבר את זה לפוליטיקה. אז אנחנו מכירים את המקרה האחרון של Cambridge Analytics, שאחריו בעצם פייסבוק עשתה שינויים מאוד מהותיים גם למערכת ההבטחה שלהם וגם לאלגוריתמים שלהם, אבל מה בעצם היה שם? זה סיפור נורא מעניין מה שקרה מאחורי הקלעים. אנחנו יודעים שמאחורי הקלעים יושבים שם אנליסטים, כל אחד מהאנליסטים אחראים לאיזשהו פלח אוכלוסייה אחר, בארצות הברית, אנחנו מדברים על הבחירות האחרונות, ואיך בכלל אפשר להשפיע על הבחירות, עכשיו חשוב נורא להבין, קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, שיש שתי דרכים לעשות מניפולציה. יש השפעה על קהלים והשפעה על אינדיבידואלים או יחידים. השפעה על קהלים יש לה אפקט מסוים, אבל הוא חלקי. כי אני מנסה לבוא ולפנות לקהל כמה שיותר רחב. השפעה על אינדיבידואלים מדובר על פרסונליזציה. דיברנו קודם על פרסונליזציה. אני יכולה לבוא ולהתאים לכם את המסר. אז נניח שאנליסט אחד אחראי על פלח אוכלוסייה מסוים, נניח קהילת האפרו-אמריקאים לצורך העניין. עכשיו אנחנו מתוכם מסתכלים על אנשים שהם נוטים להתנדנד, כלומר הם עוד לא בטוחים עד הסוף למי הם הולכים להצביע, וגם זה לא בעיה להבין. ואז יש איזשהו פיצ'ר שהוצמד לרשתות החברתיות, אתם מכירים את הפיצ'רים האלה, בואו תשנה את ה... תראה איך אתה נראה בעוד 30 שנה, או כל מיני פיצ'רים אחרים, שטותיים ברמות כאלה או אחרות, ואחת שאני הולחצת אליו, אז אני לא מבינה את זה, וזה חשוב להבין, אתם עושים אליו, שאנשים יקבלו את כל הנתונים שלכם, ואת של החברים שלכם. עכשיו, יש לי פרופילים של אנשים, ואז אני מריצה להם אלגוריתמים, כמו בדיוק כמו שתיארתי קודם, איזה מילים הם עושים שימוש, כמה פעמים הם מחליפים את הפרופיל, ואז יש לי על כל בן אדם פרופיל אישיותי של חמשת הגדולות, אותם קיימברידג' אנליטיקה השתמשו בדיוק באותה תיאוריה של חמשת הגדולות שדיברנו עליה קודם, ואז אני עושה שני דברים עם הנתונים האלה. קודם כל, אני מסתכלת על ניתוח תוכן, לא ניתוח אישיות, ממה אתם מפחדים, מה אתם חוששים. אחת שאני יודעת ממה אתם חוששים, אז אני יכולה לבוא ולהתאים לכם מסר מותאם אישית, ואז על זה הם הוציאו את הכסף. כלומר, אם אני יודעת שאתם בעצם מפחדים מהמאגרים לצורך העניין, שהם ייקחו לכם את מקומות העבודה, אז אני אתאים מסר מהסוג הזה. אבל לא רק זה, לפי תכונות האישיות שלכם, אני יודע באיזה מילים להשתמש. אם אתם צריכים, אם אתם בעצם נוירוטים, אני יודעת שמילים של איום, של טרור, עלו עליכם הרבה יותר באפקטיביות, ואז אני אעשה שימוש במילים האלה. כשבן אדם נמצא במצב של חששות וחרדות ופחדים, אז בדיוק אני אביא לו גם את המודעה הנוספת של טראמפ יהיה זה שיציל אותך מזה, עם מסר מותאם אישית שאת כל הבעיות של הטרור, של החששות, של המאגרים, הוא הולך לפתור, והנה יש לי את המועמד האידיאלי, ואני הולכת לבחור בו.
אחרי הבחירות, אז קיימברידג' אנליטיקה מאוד עלו לכותרות, ואז היו שני מחנות, מצד אחד היו אמרו, הנה הגאונים הרשעים האלה שהם הביאו לטראמפ את הניצחון, ואנשים שאמרו, החברה הזאת עושה הרבה הייפ, אבל זה לא באמת עובד.
נכון, כי ככה, אנחנו יודעים שכשיש איום בסדר גודל כזה, כי מה זה באמת אומר? בוא נראה מה קורה אם זה כן עובד. רק ניקח את השארת האפס הזאת שזה עובד. אם זה עובד, זה אומר שאנשים, א', עוקבים אחרי כל צעד שלי, יכולים לעשות עליי מניפולציה. והדבר הכי גרוע, שאין לי יותר שום שליטה בשום דבר שאני עושה. ואז האיום הזה לעצמי, למי אני, האם אני בכלל יכול לשלוט מעכשיו והלאה בהחלטות שלי, הוא כל כך מהותי, שאנשים מעדיפים להרחיק אותו. אבל מאחורי הקלעים הוא עבד, והוא אחראי ללפחות 40% מהבחירות בארצות הברית. כי מסתבר שאוקיי, השפעה על קהלים, נכון, היא עובדת בצורה כזאת או אחרת רק אצל אנשים קיצוניים. השפעה על יחידים, אני באה ועושה עליכם מניפולציה, תחשוב שיש לך פסיכולוג, הוא יודע בדיוק מי אתה, מה הדברים שמשפיעים עליך, אגב, כשאנחנו מדברים על חיסיון, או על יחסי מטפל מטופל, זה החשש הכי גדול, שהפסיכולוג, בגלל שהוא מכיר אותך כל כך טוב, הוא יכול לבוא בקלות לעשות עליך מניפולציה, אין הבדל, זה כמו פסיכולוג דיגיטלי, ענק, האח הגדול, שיודע בדיוק מי אתה, איך יכול להיות שזה לא ישפיע עליך?
אז כשאת אומרת שאנשים אומרים שזה היה רק הייפ, הם בעצם בהכחשה?
הם בהכחשה מוחלטת. זה גם מנגנון הגנה.
זה אומר שבעצם כל דבר שאנחנו עושים, אמרת שעוקבים אחרינו ויודעים מה אנחנו עושים, ולמעשה אפשר לומר שאין לנו כמעט החלטות אוטונומיות במרחב הדיגיטלי?
כן. אלא אם כן... אנשים מורידים את הקוקיז שלהם, שאנחנו יודעים כבר שאנשים, למרות המודעות, לא עושים את זה. למה? כי יש פה בעד ונגד. יש לי את הנוחות. הכי נוח לי בעולם להיכנס לאתרים שלי, ושיציעו לי את החדשות שיודעים שאני מתעניינת בהם, ובדיוק את הקניות שלי, ואז אנשים לא אוהבים להוריד את הקוקיז. אבל כן, צריך לקחת בחשבון שהכל בעצם נרשם. וכן עוקבים אחרינו, וכן בונים עלינו פרופילים, כי בסופו של דבר, כאן זה הכסף הגדול. אם אני יודעת לבוא ולהתאים לכם מסר, וזה מה שיגרום לכם לקנות, ואנחנו יודעים שבעצם החברות שיודעות לעשות התאמה נוחה, עכשיו זה לא רק פרסונליזיישן, עכשיו יש באזוורד חדש, שהוא בעצם החזית הטכנולוגיה, זה real time פרסונליזיישן, מה זה אומר? אחת שאת נכנסת ואני יודעת שאת מצב רוח רע, אני אשנה את הצבע, אני אגרום לך להיות במצב רוח אולי יותר טוב, ואם את במצב רוח רע, ומה שאת בעצם אוהבת לעשות, אני יודעת מפעם קודמת זה לראות סרט ולקנות גלידה, אז בעצם אמזון יגידו, הנה יש עכשיו את הגלידה במבצע, בדיוק היום במקרה במבצע, והסרט שאת חיכית לו, הנה הוא יצא עכשיו, אז בואי, זה הזמן שלך, אני גם יודעת מתי את מסיימת לעבוד, זה הזמן שלך בשבע, אנחנו נזמין לך את הסרט הזה. וזה באמת העתיד. מישהו שידע, אגב, יש לזה גם המון המון יתרונות, כלומר, יש ניטור של הספורט, האורח החיים הבריא, מה סוג הדם, מה להתאים לך, היום אנחנו יודעים לבוא ולנבא מיגרנות, אנחנו יודעים לבוא ולנבא התקפי לב. אז כן, בעצם הכל הכל יהיה מנותר, וזה יהיה ברמה כזאת, שזה כן קצת תחזית צופה פני עתיד, אבל לצורך העניין עם הכל, תדמיינו שהכל מנותר, אז יכולים לדעת מי הדייטים שלי בעבר, עם איזה אנשים יצאתי, ונניח שיש לי איזשהו דפוס אישיות הרסני, שאני תמיד בוחרת לעצמי דייטים, שגורמים לי אחר כך לכאב לב. אז הם יכולים לבוא, להגיד מה התחומי, מה הנטיות אישיות שלי, מה מבנה האישיות של הדייטים, ותמיד להגיד לי, הנה, זה שעכשיו את הולכת לצאת איתו, תראי, זה לא ילך לך טוב, את תצא עוד פעם עם כאב לב, בואי תעזבי את זה עכשיו.
יכולים גם להגיד לך, תלכי לדייט הזה כדי שתצאי עם כאב לב, ואז תוציאי אותו בקניות.
זה גם, זה הצד הפחות.
ואז לתרגד אותך במוצרים לאנשים עם לב פגוע.
נכון, למרות שאני מעדיפה לא לחשוב על האופציה הזאת.
אז איזה הצעה את יכולה לתת לשומעים שלנו? שומעו אותך נבלו.
רוצים לסגור את המחשב ולמחוק את כל הקוקי הזה שלא יזהו אותם.
אז לא, תראו, אנחנו נמצאים באמת, אני חושבת, בתקופה הכי טובה באנושות, ואני לא מגזימה, כי יש המון המון התפתחויות מאוד מאוד חיוביות, ונכון שיש עם זה בעיה, ונכון שככה קצת איפה אני הולך לאיבוד, אבל אני באמת חושבת שאחת שאנחנו מודעים לזה, ואחת שאנחנו מודעים, וכן עשו מחקרים, אחת שאנחנו מודעים לזה שמנסים לעשות עלינו מניפולציות, אנחנו נהיה יותר זהירים. מה זה אומר יותר זהירים? אז יש תמיד הטייס האוטומטי, שהכי קל לו לעשות החלטות מהירות, מבוססות על יוריסטיקות, מבוססות על רגש, אם האיש הזה עם חלוק, כנראה הוא רופא, כנראה הוא יותר חכם, גם אם כתוב המציג אינו רופא. זה נורא קל לנו לרוץ לשם. אבל אנחנו כן חייבים, לפחות בדברים שחשובים לנו, כי אי אפשר להשקיע את כל המשאבים המנטליים האלה כל הזמן, בדברים שחשובים לנו, מועמדים לבחירות, לקנות או לא לקנות, לחשוב רגע, האם אני באמת צריך את זה? ותמיד הטיפ שאני נותנת, חכו 24 שעות לפני שאתם קונים, ב-24 שעות האלה קורים הרבה דברים, ואתם תוכלו להבין האם זה קנייה רגשית או קנייה לא רגשית. תנסו לראות כשאתם קונים משהו, מה באמת האחוז? כי זה שכתוב פחות 30%, אז הם העלו קודם 10%. תנסו, אם אתם באמת צריכים איזשהו פריט, לראות כמה הוא עולה לפני, ואז לעשות את ההשוואה. כלומר, כן, לא צריך הרבה. אנחנו יכולים לבוא וליהנות מכל הטוב הזה, כי יש המון טוב בטכנולוגיה, אבל עדיין, עם קצת זהירות, אנחנו נוכל להרוויח משני העולמות.
ואם זה בפרסומות הפוליטיות שמתורגטות ובאמת פונים לפחד האמיתי שלך במאגרים שיקרו לך את העבודה, יש לך דרך להיזהר?
כן, כי אנחנו יודעים שהיום ממחקרים שנעשו מסתבר שרוב המידע הוא לא מידע ממקור ראשון. רוב האנשים מסתמכים על מידע ממקור שני או מידע מהאינטרנט. ואחד הדברים המדהימים שגילו עכשיו זה שלמידע שקרי בטוויטר יש הרבה יותר סיכוי לתפוס. כלומר, אנחנו הרבה יותר נמשכים למידע שלילי, הרבה יותר מפיצים אותו כי יותר פרובוקטיבי. אז פעם הבאה שאנחנו קוראים איזושהי ידיעה, צריך להבין מי המקור שפרסם אותה. הרבה פעמים ידיעות, אנחנו אפילו לא מסתכלים מי פרסם, אנחנו אומרים, והנה, מבחינתנו זה כבר ידע, כמו שפריז זאת בירת צרפת. לא, זה לא ידע. קודם כל, תסתכלו על המקור, תראו שהוא מימן, תראו שאתם יכולים לבוא ובאמת את המידע הזה לקבל איזשהו אימות שלו, ולהבין שמה שצד את עינינו זה רוב הזמן ידיעות שקריות, וזה שזה כתוב באינטרנט אין שום קשר ולא אומר שזה אומר שזה נכון, זה לא נכון, תקחו, תצאו מהדיפולט שהוא לא נכון, ותסתכלו רק על מקורות מימנים.
אני חייבת לשאול איך את עושה קניות.
לא כדאי. אני בעצם נופלת לכל המניפולציות, אני מאוד נהנית מלקנות, רוב הקניות שלי הן קניות אימפולסיביות, כי אני אומרת לעצמי, זה הנאה שלי. אני יודעת שאני לא קונה, כי אני צריכה, אם תראי את הארון שלי, תביני שאני לא צריכה כלום, אבל אני הגעתי לאיזשהו peace of mind עם עצמי, לאיזשהו השלמה, שזה הכיף שלי, אז במקום לעשות דברים אחרים, במקום לצאת לאיזה טיול, אז מבחינתי כן, אני אבזבז כסף, אני לא צריכה את זה, רוב הזמן אני לא אלבש את זה, אבל בסדר, זה מעלה לי את רמות הדופמין, הנוירוטרנסמיטר שקשור בעונג, ואני חיה בעצמי, עם עצמי בשלום.
יש דרכים יותר מזיקות להעלות את רמת הדופמין במוח.
אני רוצה לחשוב ככה, כן.
תגידי, אז מבחינתך האישית, מצד אחד, דיברת הרבה על נקודות חולשה ועל כל מיני מלכודות שאנחנו צריכים, שאנחנו והמאזינים שלנו צריכים להיזהר לא ליפול בהם. מצד שני, זה קשור לתחום העיסוק שלך.
נכון.
לשירותים שהחברה שאת עובדת בה מספקת.
נכון, וכן, אני כן אבוא ואומר שאני נמצאת בקונפליקט מאוד מאוד גדול, וכדי סוג של דיסוננס קוגנטיבי בין איך שאני רוצה לתפוס את עצמי למי שאני באמת, ואני חושבת שאני מנסה לפצות על זה בזה שקודם כל גם, רגע, ניקח את זה צעד אחורה. כשאני עובדת עם הברנדים, אני מאוד מאוד מקפידה לא לתת מניפולציות על איך להוציא יותר כסף, אלא אנחנו עובדים היום על חוויית משתמש. בכלל המוטו שלי הוא, אם אתה באמת רוצה ליצור נאמנות, ליצור ברנד אווירנס, תעזוב קונברז'ן. תסתכל באנשים, תסתכל איך הם מרגישים, תראה שטוב להם, גם אם הם לא קנו, זה לא אומר שהם לא נהנו, ואם הם נהנו ולא קנו, יש יותר סיכוי שהם יחזרו לאתר. אז זה דבר אחד. אז כן, אני מקפידה מאוד על כללי המוסר עם הברנדים, והדבר השני, זה שאני בכל הזדמנות, כן, אומרת לאנשים, רגע, תסתכלו על מה לקנות, על איך לקנות, be aware, תהיו מודעים לכל מה שקורה, ואז אני חושבת שבעצם, אם לא אני, מי יביא להם את הידע הזה?
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
עד כאן הכמוסה, השבוע עם לירז מרגלית. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי.
תודה לאולפני המרכז הבינתחומי על ההקלטה ולאולפני סוף הסאונד על העריכה, לאמיר זיו והעורך האחראי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק ונשמח לשמוע תגובות בפוד@כלכליסט.co.il. ניפגש בשבוע הבא.